little sunshine. All was over the
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי וחודש טוב ומבורך. יום רביעי למד בתשרי א' דראש חודש חשוון תשפ"ב. מסכת ביצה, דף למד וב. רדיו קול חי, זוהי אכסניה לכל התורה נשמע בארצנו, מחוץ אליו התדרים בהם עושים קולות התורה, נניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. חודש טוב ומבורך. א' דראש חודש חשוון תשפ"ב, וביום ראשון הבא עלינו ועל כל בית ישראל לששון ולשמחה. ד' במר חשוון תשפ"ב, נגיש לבורא כל העולמים, לריח ניחוח, לנחת רוח שנעשה רצונו, את מסכת ביצה על ממדפיה, השתבח שמו הגדול עד. היום בעזרת השם ובישועתו נלמד את דף למד וב במסכת ביצה, ומחר את דף למד זין. ביום שישי, ערב שבת קודש פרשת נוח, נלמד כהרגלנו הטוב בערבי שבתות וימים טובים שני דפים, את דפים למד ח' ולמד ט'. וביום ראשון, ד' בחשוון, נלמד את דף מ', הדף החותם את מסכת ביצה, נחגוג את סיום המסכת, וביום שני נלך מחיל אל חיל, ונתחיל את תלמוד תורתנו במסכת הבאה עלינו לטובה, מסכת ראש השנה, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. היום א' דראש חודש, מר חשוון תשפ"ב. השולחן ערוך, באורח חיים סימן תי"ט כותב, מצווה להרבות בסעודת ראש חודש, ומצווה להשתדל לעלות לספר תורה בראש חודש, והמשלים יותר משובח, ועם ראש חודש שני ימים עולה בשניהם. העלייה של יום שני יותר מעולה מיום ראשון, כך כותב הבן איש חי. וכתב הגאון רב חיים פלאג'י ז"ל בספרו כף החיים, אשרי אדם שיש לו בראש חודש תלמידי חכמים על שולחנו, הוא דבר גדול שתהיה לו הצלחה והרווחה בכל החודש, ובחנוני נא בזאת. ונודע דהמרבה בצדקה בראש חודש שכרו כפול משאר ימים, ומי כעם ישראל דבכל מקום רודפי צדק אנשים ונשים בריש ירחה יותר משאר ימים, ובפרט שבח ועיקר ייתנו בזה לעיר נעמון, שסוחריה בקרבה נוהגים להפריש בראש חודש סך גדול, כל אחד לפי עסק שלו, ואין ספק, די עמדה להם להיות יחד עשירים, וגם השם ייתן הטוב. עד כאן לשון קודשו של רבי חיים פלאג'י. כותב השולחן ערוך בסימן קוף, תפילות של מועדות ושל ראשי חודשים צריך להסדיר תפילתו. דהיינו לחזור התפילה ולסדרה קודם שיתפלל כדי שתהיה שגורה בפיו. ובטור כותב שם, דלדעת הראש צריך להסדיר רק תפילה שעברו יותר מ-30 יום מאז שהתפללו אותה. ולפי זה תפילת ראש חודש היא תמיד ביום ה-30, אין צריך להסדיר. אבל הבית יוסף והבח הסיקו גם בדעת הראש דצריך להסדיר תפילת ראש חודש. והוסיף הבח דתפילת מוסף של ראש חודש מר חשוון, צריך להסדיר גם לשיטת התור בשם הראש. שהרי בראש השנה לא התפלל תפילת ראש חודש. וישנם 8 שבועות מראש חודש אלול עד ראש חודש מר חשוון שלא התפלל תפילת ראש חודש. והוא הדין אם חל ראש חודש הקודם, או בית דראש חודש הקודם בשבת, ויש 30 ימים שלמים שלא יתפלל בהם מוסף של ראש חודש של חול. וכן משמע בכף החיים, ומוסף ראש חודש שחל בשבת, בוודאי צריך להסדיר לכולי אלמה. אמנם המתפללים מתוך סידור אין צריך להסדיר, כמו שאומר הרמ"א שם, ובכף החיים. יהי רצון מפניך אדוני אלי ולא אבותי שלא יירא דבר תקלה לידי ולא ייכשל מדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב על פי ספר החינוך, היום הזה, מצוות תף קוף ממחת, שלא לזרוע כליים בקרם, שורשי מצוות כליים כתבתי על צד הפשט כמנהגי, בלב דארבעה, בסדר קדושים תהיו מצווה ריש מם דלת, וככנו משם. ועדיין צריכים אנו לדבר פה מה טעם להתחדש האיסור בקרם דבעינן בו קיליים מלבד הקרם. ואולי נאמר, כי מיות קרם דבר חשוב מאוד וכוח טבעו רב, יהיה בטל עמו מין אחד לעולם, ולא יחשב לקיליים ולכלום. על כן יצריך כתוב שני מינים מלבד הקרם, ואולי מכוח טעם זה נאמר גם כן, ששני המינים יצריכן הכתוב שיהיו ממיני התבואות, שהם חשובים בעניינם כמו קנבוס ולוף, שהם חשובים בעניינם, אבל שאר המינים, כולם התבטלו עם הגפנים ואינם אסורים מדאורייתא אלא מדרבנן. הנה הגענו בסייעתא דשמיא הגדולה אל פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, בדף למד ה' במסכת ביצה. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, הנוטל זיתים מן המעתן, האם חייב במעשר? והתשובה, לתנקמה, כשלוקח אחת אחת אינו צריך לעשר אף כשתובל במלח, וכשלוקח 10 זיתים ותובל במלח ומניח לפניו חייב. ולרבי אליעזר תלוי אם יכול להחזירם חזרה. במעתן טהור ואדם טמא צריך לעשר, במעתן טמא ואדם טמא אינו חייב לעשר כי יכול להחזיר. שאלה שנייה, האוכל אשכול ענבים שלא ישרו ונכנסה שבת, מתי לרבי אליעזר ממשיך לאכול? ומה זה שונה מתינוקות שהתמינו לצורך שבת שצריכים לעשר במוצאי שבת? והתשובה, למסקנה רק במוצאי שבת, ובתינוקות מדובר שייחדו לשבת וקבעתם השבת למעשר, וכאן לא ייחד לשבת. ועוד, ששם בתעניינים כבר נגמרה מלאכתם, אבל כאן אשכול הענבים לא נגמרה עדיין מלאכתו. שאלה שלישית, הקונה מעם הארץ פירות שלא נגמרה מלאכתם מעשרן בתורת דמי או בתורת ודאי? והתשובה, בתורת דמי, דיש המעשרים קודם גמר מלאכה ותולים לכולה. שאלה רביעית, מה עם חמשת המילים שמשמעותן לשון השפלה? והתשובה, א' משילין, ב' משחילין, ג' משירין, ד' משחירין, ה' מנשירין. שאלה חמישית, מהו שחור ומהו זוג של מספריים? לרשי, שחור זה תער וזוג של מספריים, יש לו בית סכינים, המתפרקים זה מזה, ולתוספות גם שחור ומספריים, אבל יותר קטנות מהזוג, ולשתיהן בית סכינים. השאלה האחרונה דף למדיה הייתה, מה הצד להתיר להשיל פירות מערובה ביום טוב בכמות יותר גדולה מפינוי קופות תבן בשבת מפני אורחים? וביטול בית המדרש, ומה הצד לומר להפך? והתשובה, כאן יש הפסד ממון, ומאידך שם יש טעם של ביטול בית המדרש, ועוד שלא יזלזלו בשבת החמורה, אבל ביום טוב הקל, אם נתיר, יקלו בו. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו את דפינו היומי אתמול בדף למד ה' במסכת ביצה. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי הניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי למד בתשרי א' דראש חודש חשבן תשפ"ב, בתיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף למד ו' במסכת ביצה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף למד ה' עמוד ב', במרכז העמוד, תחילת הפרק החמישי והחותמת מסכת ביצה, פרק ששמו משילין. מן המשנה הפותחת במילים משילין פירות דרך ארובה ביום טוב, אבל לא בשבת. מן המשנה הזו הפותחת את הפרק החמישי והחותמת מסכת ביצה בדף למדהי עמוד ב', כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה מבארת באילו אופנים מותר לעשות ביום טוב ובשבת מעשים שיש בהם תרחה, כדי להציל את ממונו מהפסד. אומרת המשנה, משילין פירות דרך ארובה ביום טוב, מי שיש לו חיטים או שעורים, ששטחם על גגו כדי שיתייבשו, ורק שגשמים ממשמשים ובאים, יתירו לו לתרוח ולהשליך לתוך הבית את הפירות דרך פתח שבגע כדי שלא ייפסדו, משום שאין בזה תרחה מרובה, והוא הדין אם הגיעו אליו אורחים ואין לו מקום אחר להושיבם. מותר להשליך את הפירות לבית דרך הרובה, כיוון שאין בזה תרחה יתרה, אומר המאירי. אבל אומרת המשנה, לא יתירו לעשות זאת בשבת שחמורה יותר, ולא יתירו בתרחה שלא לצורך שבת. אבל אם עושה כן לצורך שבת, כגון שמשלשל את הפירות שצריך להם בשבת כדי שלא יתנפו, מותר. כך אומר הפרי מגדים, והמשנה ברורה, מביא אותו. אומרת המשנה, ומכסים פירות בכלים מפני הדלף, מי שיש לו פירות בביתו וחושש שיפסדו מחמת הגשמים הנוטפים מהגג, ואינו יכול לפנותם משם, כגון שאין לו מקום אחר בביתו שיכול להניחם שם, או כגון שהיו הפירות טבל והם מוקצה, כך מסביר המאירי, מותר לכס אותם בכלים, ואין אומרים שאסור לעשות כן מפני שיש בזה תרחה שלא לצורך יום טוב, שמפני הפסד ממון יתירו לו חכמים לעשות כן, וכן יתירו לו לכסות כדי יין וכדי שמן בכלים מפני הדלף שלא ירד עליהם ויתקלקלו. ואף על פי שההפסד בקדים אינו מרובה כמו בפירות, שאין הקדים נרכבים כמו הפירות, מכל מקום מותר לחסותם. וכן נותנים כלי תחת הדלף בשבת וכל שכן ביום טוב, כדי לקבל את הדלף לתוכו שלא יתנף את הבית. ראי המשנה שלנו הפותחת את הפרק החמישי במסכת ביצה, פרק ששמו משילין, הפרק החותם את המסכת, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הביאה הגמרא מחלוקת מהי הגרסה במשנתנו. איתמר נאמר בבית המדרש, רבי יהודה ורבי נתן חולקים מהי הגרסה במשנתנו. חד טעני, אחד מהם שנה משילין פירו דרך ארובה, וחד טעני, אחד מהם שנה משחילין פירו דרך ארובה. מבארת הגמרא ששתי הגרסאות נכונות. אמר מר זוטרא, מאן דתני משילין לא משתבש. מי ששונה במשנתנו משילין אינו טועה, ומאן דתני משחילין לא משתבש. וגם מי ששונה במשנתנו משחילין אינו טועה, משום שגם משילין וגם משחילין שניהם לשון השפלת דבר מלמעלה למטה. ומבאר מר זוטרא, מאן דתני משילין לא משתבש, מי ששונה משילין אינו טועה. דכתיב נאמר בספר דברים פרק כוח פסוק מם, זיתים יהיו לך בכל גבוליך, ושמן לא תסוך כי ישאל זיתך, כלומר, אילנות הזית יפילו את פירותיהם לארץ קודם שיפשילו. ופסוק זה נאמר בפרשת הכללות שנתקללו ישראל אם לא ישמרו את התורה, ופירושו שאף על פי שיהיו להם זיתים רבים לא ייהנו משמנה, משום שהזיתים ינשרו מהאילנות קודם שיפשילו. מוכח שלשון השלה הוא לשון השפלה מלמעלה למטה. והגמרא מביאה את הפסוק כי ישאל שכתוב בחומש דברים, ולא מביאה את הפסוק של נעליך מעל רגליך שכתוב בספר שמות, משום שתיבת של שבפסוק זה אפשר לפרש מלשון עשרה ולא מלשון הורדה והשפלה. אבל מהפסוק בספר דברים כי ישאל מוכח שהוא לשון השפלה והורדה. כך מסביר הראש יוסף. וכן מאן דתני משחילין לא משתבש, מי ששונה משחילין אינו טועה. דתנן שנינו במשנה במסכת בכורות דף מ עמוד א בעניין מום שרוע שבבכור. בכור בהמה טהורה הוא קדוש וצריך להקריבו, ואם נפל בו מום הוא נאכל הכהן. והמשנה מבארת שם מהו מום שרוע שהבכור נאכל על ידו לכהן בלי להקריבו על המזבח קודם לכן. ועניינו של מום ששמו שרוע, שאחד מאיבריו גדול מחברו. אומרת שם המשנה במסכת בכורות, השחול והכסול הם בכלל שרוע. באיזו שחול שנשמתה יריחו, שיצא עצם יריחו ממקומה. וכיוון שיצא ממקום חיבורה והושפלה, נעשית גדולה ארוכה מחברתה, ולכן מום זה הוא בכלל שרוע, מסביר המאירי. ואיזהו כסול שאחד מירחותיו גבוהה מחברתה, שמקום חיבור אחד מירחותיו לגופו אינו בצד הכסלים אלא למעלה מן הכסלים, והיא סמוכה לגג העלייה יותר מחברתה. וכיוון שחברתה ארוכה ממנה, גם מום זה הוא בכלל שרוע. וממה ששנינו ששחול הוא שנשמתה יריחו, מוכח שלשון השחלה הוא לשון השפלה מלמעלה למטה. מבארת הגמרא שניתן לשנות את משנתנו בלשונות נוספים. אמר רב נחמן בר יצחק, מאן דתני, אם יש תנא ששונה במשנתנו משחירין פירות דרך ארובה לא משתבש, הוא אינו טועה בכך. ומאן דתני, וכן אם יש תנא ששונה במשנתנו משחירין פירות דרך ארובה לא משתבש, הוא אינו טועה בכך. ומאן דתני, וכן אם יש תנא ששונה במשנתנו משחירין פירות דרך ארובה לא משתבש, אינו טועה בכך. ומוכיח רב נחמן בר יצחק שבכל הלשונות הנזכרים הם לשון השפלה. מאן דתני משחירין לא משתבש, מי ששונה משחירין אינו טועה. דתנן שנינו במשנה במסכת נזיר בדף מ"ב עמוד א לגבי נזיר. מי שנדר להיות נזיר אסור לספר שערות ראשו כמבואר בפסוק בספר במדבר פרק ו' פסוק ה'. כל ימי נדר נזרו תער לא יעבור על ראשו. רבי ישמעאל אומר, נזיר לא יחוף ראשו באדמה מפני שמשאיר בכך את השיער. במשנה הקודמת שם במסכת נזיר שנינו, נזיר חופף ומפספס. וכתבו התוספות והראש שהתנא ששנה את המשנה הזו חולק על רבי ישמעאל וסובר שמותר לחוף גם באדמה, ואף על פי שמשאיר את השיער, דבר שאינו מתכוונו. הרי שלשון השרה הוא לשון השפלת דבר ממקומו. ומאן דתני משחירין לא משתבש, וכן מי ששונה משחירין אינו טועה. דתנן שנינו במשנה במסכת כלים פרק י"ג משנה א' לגבי טומאת כלים. השחור, דהיינו התער שאין הידית שלו מחוברת בקביעות ולפעמים מפרקים אותה ממנו. וכן הזוג של ספרים, מספריים שעשויים משני סכינים ואפשר לפרק את הסכינים אחד מהשני, ולפי שיש להם שני סכינים נקראים זוג, ויש להם חוליות ופורקים אותם זה מזה. אף על פי שנחלקו, אף על פי שפרקו מהשחור את הבית יד שלו, שפרקו את שני הסכינים של המספריים זה מזה, טמאין מקבלים טומאה. והוא הדין שאם הם טמאים הרי הם ניתרים בכך מטומאתם. משום שגם לאחר שנחלקו כל אחד מהם ראוי למלאכה בפני עצמו. לפי שכל זמן שהכלי ראוי לעשות מעין מלאכתו עדיין כלי הוא, ונחשב ככלי שלם ומקבל טומאה, ואם הוא טמא אינו ניתר מטומאתו. וכיוון שהתער נקרא שחור משום שמשחיר מוריד את השיער, הרי שלשון השחרה הוא לשון השפלה. ומאן דתני מנשירין לא משתבש, וכן מי ששונה מנשירין אינו טועה. דתנן שנינו במשנה במסכת שבת בדף קמ"ו עמוד ב', מי שנשרו כליו שנפלו בגדיו במים בשבת מהלך בהם והם מתייבשים מעליהם, ואינו חושש שהם יחשדו בו שכיפסם בשבת, הרי שלשון נשירה הוא לשון השפלה. הנה מראיה נוספת לכך שלשון נשירה זה לשון השפלה. מהד דתנן, ממה ששנינו במשנה במסכת פאה פרק ד' משנה י' לגבי לקט שהוא אחד ממתנות עניים, כנאמר ובקוצריכם את קציר ארציכם וההמשך נאמר, ולקט קצירך לא תלקט לעני ולגר תעזוב אותם. שואלת המשנה איזה הוא לקט, ועונה המשנה, זה הנושר שיבולים שנופלות לארץ בשעת קצירה, הרי שלשון נשירה זה לשון השפלה. מבררת הגמרא מהו שיעור הפירות שמותר להשיל. תנן שנינו במשנתנו שפתחה את הפרק החמישי, משילין פירות דרך הרובה ביום טוב, ומבררת הגמרא עד כמה עד איזו מידה של פירות התירה המשנה להשיל דרך הרובה, ואין אומרים שיש בכך תירחה יתירה. מבררת הגמרא אמר רבי זירא אמר רבי יסי בשמו של רבי יסי, ואמרי לו יש אמרו אמר רבי יסי אמר רבי יוחנן. שיעור הפירות שמותר להשיל הוא כאותה משנה ששנינו במסכת שבת בדף קכ"ו עמוד ב', מפנין 4 ו-5 קופות של תבן ושל תבואה מפני ארוחים שהזמין לביתו לאכול, ואין מקום בביתו שיוכלו להסב בו. והתוספות שם במסכת שבת מביאים שבתלמוד הירושלמי במסכת שבת מבואר ששיעור קופה זו שמחזיקה 3 סעין. בסוגיית הגמרא כאן נקידת רב חיסדא במסכת שבת שביאר ששיעור 4 ו-5 קופות, היינו שאם היו שם 5 קופות מותר לפנות 4 מהם בלבד, משום שאסור לפנות את כל האוצר בשבת, את כל המחסן בשבת, שמה יראה גומות בקרקעיתו וישווה אותן. אם היו שם יותר מחמש קופות, מותר לפנות 5 מהם בלבד, אבל יותר מ5 אסור לפנות משום תרחה. שמואל שם חולק וסובר שהמשנה נקטה 4 ו-5 קופות כלשון בני אדם, אבל הוא הדין שמותר לפנות גם יותר מ5 קופות. אבל לא יפנה את כל האוצר מחשש שישווה גומות. אז אם כן, שנינו במסכת שבת מפנים 4 ו-5 קופות של תבן ושל תבואה מפני האורחים, וכן מפני ביטול בית המדרש כשאין לתלמידים מקום לשבת בבית המדרש, הרי מבואר שבשבת יתירו לפנות 4 ו-5 קופות, ואף לגבי השלת פירות דרך הרובה ביום טוב מותר להשיל עד 4 ו-5 קופות. שואלת הגמרא ודיל משי ניאתם ושם השונה הדבר שם לעניין פינוי קופות מפני ארוחים ומפני ביטול בית המדרש שיתירו לפנות אפילו 4 ו-5 קופות, משום דאיקה בגלל שיש ביטול בית המדרש וכבוד ארוחים אם לא יפנה את הקופות. אבל אחר כאן במשנתנו דלקה ביטול בית המדרש או כבוד ארוחים, אין ביטול בית המדרש או כבוד האורחים, אלא רק הפסד ממון, לא. אולי לא התירו חכמים לתרוח כל כך. הנה מי. באופן נוסף יש לחלק, אתם שם במסכת שבת, היינו טעם עד 4 ו-5 קופות, שערי הטעם שהתירו לפנות 4 ו-5 קופות משום ביטול בית המדרש וכבוד האורחים, זה משום שמדובר בשבת דחמירה שהיא חמורה, ולא עתיד לזלזול לבי, ולא יבואו לזלזל בה מחמת היתר לפנות את הקופות. כלומר, גם אם יקלו חכמים בשבת כולה אחת, לא יבואו אנשים להקל בקולות נוספות. כפי שאמר רשי לאל בדף ב' עמוד ב', אבל יום טוב דקיל ואתי לזלזול לבי, מה שאין כן ביום טוב שהוא קל יותר משבת, ואם יתירו להשיל 4 ו-5 קופות, יבואו לזלזל באיסורי יום טוב. כלל כלל לא, אז לא יתירו כלל להשיל פירות. מוסיפה הגמרא אינה מי באופן נוסף יש לחלק לאידך גיסא, לצד השני, ולתת טעם להתיר להשיל פירות מן הגג, בשיעור גדול יותר מאשר שיעור הקופות שהתירו לפנות בשבת. וכך יש לחלק, אתם היינו טעם, השם במסכת שבת הטעם שלא יתירו לפנות יותר מ4 ו-5 קופות, זה משום דלקה הפסד ממון. שאם לא יפנו את הקופות, לא יהיה מכך הפסד ממון. אבל אחד יהיה כהפסד ממון, אבל כאן במשנתנו שאם לא יפנו את הפירות מהגג, הם יתקלקלו מהגשם, ויהיה מכך הפסד ממון, אפילו תובנמי. יש לומר שהתירו להשיל אפילו יותר מ4 ו-5 קופות. ודנה הגמרא בספק נוסף. התמתנן שם במסכת שבת, כאמור בדף קכ"ו עמוד ב' שנינו, שמותר לפנות בשבת 4 ו-5 קופות של תבן ושל תבואה מפני האורחים ומפני ביטול בית המדרש. אבל לא יפנה את האוצר, מקום שמניחים בו את קופות התבן והתבואה לשומרם. ואמר שמואל, מהי אבל לא את האוצר? מה כוונת המשנה באומרה אבל לא את האוצר? כוונתה לומר, אבל אם יש באוצר רק 4 ו-5 קופות, לא יגמור לפנות את האוצר כולו ולגלות את רצפת האוצר. דיל מעט אלא שבוי גומות. שמה, יש ברצפת האוצר גומה, ויבוא להשוותה לרצפת האוצר, ויעבור בכך על איסור בונה. ולכן מותר לפנות 4 או 5 קופות רק כשיש באוצר קופות נוספות. מסתפקת הגמרא החמאי, כאן לגבי פינוי פירות מהגג ביום טוב מפני הגשמים, מהו הדין? האם יתירו לפנות את כל הפירות או לא? וצדדי הספק הם, התאמו בשבת דאסור משום דחמיר. אפשר וייתכן שדווקא שם בשבת אסור לפנות את כל האוצר, משום שאיסורי שבת חמורים ולכן חוששים שישווה גומות. אבל יום טוב דקיל, יום טוב שאיסוריו קלים מאיסורי שבת, שפיר דמי מותר לפנות את כל הפירות, ואין חוששים שאם יגלה את רצפת הגג יבוא להשוות גומות שבו. עוד דיל, מה או שמה נאמר? אתם דייקה ביטול בית המדרש, אמרת לא. ומה שם שהפינוי נצרח כדי למנוע ביטול בית המדרש, אתה אומר שאסור לפנות את כל האוצר? אך הדלקה ביטול בית המדרש, כאן לגבי פינוי פירות מהגג ביום טוב מפני הגשמים שאין חשש לביטול בית המדרש, וכי לא כל שכן שאסור לפנות את הכל? והגמרא מוסיפה לדון בספק נוסף. והחתנן כאן במשנתנו לאל בדף למדהי עמוד ב' שנינו, בתחילת הפרק החותמת מסכת ביצה, משילין פירות דרך הרובה ביום טוב מפני הגשמים, ואמר רב נחמן, לא שאנו, לא אמרנו שמותר להשיל את הפירות, אלא באותו הגג שהפירות נמצאים בו. כלומר, כאשר הערובה נמצאת באותו הגג שהפירות נמצאים בו, אבל להעביר את הפירות מגג זה שהם נמצאים בו לגג אחר, שבו נמצאת הערובה ולהשילם שם לקרקע הבית, לא, לא יתירו, כי לא יתירו לתרוח כל כך. ותניה נמי אחי, וכן שנינו כדברי רב נחמן בברייתא, שאמרו התנאים, אין מטלטלין מגג לגג פירות שרוצה להשילם לבית מפני הגשמים, אפילו כשגגותיהם של שני הבתים שווים בגובם, ואין תרחה לעלות ולרדת בטלטול הפירות, גם באופן זה אסור לפנות את הפירות מגג לגג. מסתפקת הגמרא התמאי, שם במסכת שבת לגבי פינוי קופות בשבת, מפני האורחים או מפני ביטול בית המדרש, מהו הדין, האם התירו לפנות מגג לגג או לא, וצדדי הספק הם. ואנחנו מדלגים על המילים כל שכן שבת דחמירה או דילמה, שהמהרש"ל מוחק בגרסתו את המילים הללו. אז אם כן, צדדי הספק הם, אך הוא דאסור משום יום טוב דקיל ואתי לזלזול לבי. האם דווקא כאן ביום טוב אסור לפנות פירות מגג לגג משום שיסורי יום טוב קלים? ואם יתירו לפנות גם מגג לגג, יש לחוש שיבואו לזלזל באיסורי יום טוב, אבל שבת דחמירה ולא אתי לזלזול לבה, אבל בשבת שאיסורי החמורים יותר מאיסורי יום טוב, וגם אם יתירו לפנות מגג לגג, לא יבואו לזלזל באיסוריה. שפיר דמי, התירו לפנות גם מגג לגג, או דילמה, או שמה נאמר, מה אחדיק ההפסד פירות אמרת לו, ומה כאן במשנתנו שהפינוי נצרח כדי למנוע את הפסד הפירות מפני הגשמים, אתה אומר שאסור לפנותה מגג לגג. אתה מדלק ההפסד פירות שם לגבי פינוי קופות בשבת מפני האורחים, או מפני ביטול בית המדרש שאין חשש להפסד הפירות, וכי לא כל שכן שאסור לפנותם מגג לגג? ובשבת יש סברה נוספת להקל מפני ביטול בית המדרש, וסברה זו עדיפה על הסברה להקל מפני הפסד ממון, שהרי מותר לפנות קופות בשבת מפני ביטול בית המדרש, ואילו להשיל את הפירות בשבת אסור אף על פי שיש שם הפסד ממון, כמבואר במשנתנו. אם כן, לכאורה קשה מדוע הגמרא אומרת שכיוון שבשבת אין הפסד ממון כל שכן שאסור לפנות מגג לגג, הרי בשבת יש סברה נוספת להקל מפני ביטול בית המדרש, וסברה זו עדיפה על הסברה להקל מחמת הפסד ממון. כך שואל אמר המשיף. ממשיכה הגמרא ומוסיפה לדון בספק נוסף. החתניה כאן לגבי פינוי פירות מהגג ביום טוב שנינו בברייתא לא ישלשלם בחבל בחלונות, שאם אין בגג ערובה והוא מוקף מחיצה ובמחיצה יש חלון שפונה לבית או לחצר, לא יפנה את הפירות דרך אותו חלון על ידי שיניחם בסקים, וישלשלם בחבל מפני שיש בכך תורך להעלות את הפירות מהגג לחלון ומשם לשלשלם לארץ. אז לפי פירושו של רשי האיסור הוא משום טרחה יתירה, אבל הרמב״ם הלכות יום טוב פרק ה' הלכה ה' כתב שטעם האיסור כאן וכן בסולמות דלהלן הוא כדי שלא יעשה כדרך שעושה בחול, וכן לא יורידה מהגג דרך סולמות דרך מדרגות. כל מדרגה נקראת בלשון הברית הסולם, ואף כבשים שלנו, כותב רשי, אז וכן לא יורידה מהגג דרך סולמות דרך מדרגות, והיינו שלא יפנה את הפירות על ידי שיתנם בסקים ויורידם דרך סולמות, משום שיש בכך תרחי התאירה. מסתפקת הגמרא התמאי שם לגבי פינוי קופות בשבת מפני ביטול בית המדרש, מהו הדין, האם יתירו לפנותם דרך חלונות וסולמות או לא, וצדדי הספק הם. אך ביום טוב הוא די אסור דלק הביטול בית המדרש, האם דווקא כאן שהנידון הוא ביום טוב אסור לפנות דרך חלונות וסולמות, משום שאין בכך ביטול בית המדרש, אבל לגבי הנידון בשבת דאיקה ביטול בית המדרש, שפינוי הקופות נצרח כדי למנוע ביטול בית המדרש, הפרדם, אם מותר לפנות גם דרך חלונות וסולמות, או דילמה או שמה נאמר. אך דאיקה הפסד פירות, אמרת לא, אם כאן שהפירות עלולים להתקלקל, אתה אומר שאסור לפנותם דרך חלונות וסולמות, אתה מדלק ההפסד פירות, שם לגבי פינוי קופות בשבת שאין חשש להפסד פירות, וכי לא כל שכן שאסור לפנותם דרך חלונות וסולמות. מסיקה הגמרא תיקו, יעמדו השאלות הללו בספק, כיוון שהם לא נפשטו. יש מחלוקת בין הראשונים, כיצד יש לפסוק להלכה בספקות הללו. דעת בעל המאור, שבכל הספקות יש לינוק כרבי יוחנן לאל בדף למד ה' עמוד ב' שישווה דין פינוי פירות ביום טוב לדין פינוי קופות בשבת. וכפי שהובא לאל בשמו לגבי הספק הראשון של הגמרא, מהו שיעור הפירות שמותר לפנות ביום טוב. אבל הראב"ד כתב שאומנם לגבי הספק הראשון של הגמרא מהו שיעור הפירות שמותר לפנות הלכה כרבי יוחנן, שפשוט לא שיש להשוות יום טוב לשבת, משום שהלימוד לגבי שיעור הפירות שמותר לפנות הוא רק בגדר של גילוי מילתא, אבל בשאר הספקות של הגמרא אפשר שאין להשוות יום טוב לשבת וללמוד אחד מהשני, וכיוון שהם ספקות באיסור דרבנן יש להקל. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את הפרק החמישי והחותמת מסכת ביצה ומחסין את הפירות בכלים מפני הדלף. מביאה הגמרא מחלוקת האם מותר לחסות גם דברים שהם מוקצים ואסורים בטלטול. אמר אולה ואפילו אבירי דליבני, אפילו לבנים שמסודרות זו על גב זו ללא טיט ומוקצות לבניין ואסורות בטלטול, אם יתיירה שמה ימוחו מפני הגשמים מותר לטלטל כלים לצורכן כדי לחסותן, ואין אומרים שמכיוון שאסור לטלטל את הלבנים עצמן אסור גם לטלטל כלים לצורכן. רבי יצחק אמר דווקא פירות הראויים לאכילה ומותרים בטלטול שאינם מוקצים, עליהם שנינו במשנתנו שמותר לטלטל כלים כדי לחסותם מפני הגשמים, אבל דבר שאסור בטלטול כגון לבינים שמוקצות לבניין, אסור לטלטל כלי לצורכו. מבארת הגמרא שרבי יצחק הולך לשיטתו, ואז דה רבי יצחק לטעמי, ודבר זה שאמר רבי יצחק לשיטתו אמרו. דאמר רבי יצחק, במסכת שבת בדף מ"ג עמוד א', אין כלי ניטל, אין כלי מותר בטלטול בשבת או ביום טוב, אפילו כלי של היתר שאינו מוקצה, אלא לצורך דבר הניטל בשבת. אלא לצורך דבר המותר בטלטול בשבת או ביום טוב שאינו מוקצה, אבל לא לצורך דבר שאינו ניטל. ובביור הטעם שאין כלי ניטל, אלא לצורך דבר הניטל, מצינו כמה ביורים בדברי הראשונים. בעל המאור אומר, שרבי יצחק סובר כדעת רבי יהודה שמוקצה אסור, ולפיכך אמר שאין כלי ניטל לצורך דבר שאינו ניטל, משום שנחשב כמוקצה לעניין לטלטלו לדבר שאינו ניטל בשבת. אבל הרשב"א כתב בשם מורו שרבי יצחק יכול לסבור גם כדעת רבי שמעון. ובאור זרוע כתב שהאיסור הוא משום שמטלטל שלא לצורך שבת, שהרי עיקרו של הטלטול הוא לצורך דבר שאינו ניטל בשבת. כתבו הראשונים שאין הלכה כרבי יצחק, אלא מותר לטלטל כלי גם לצורך דבר שאינו ניטל, וכך פוסק השולחן ערוך באור החיים סימן ש"ח סעיף זין. אז אם כן, רבי יצחק סובר שאין כלי ניטל, אלא לצורך דבר הניטל בשבת או ביום טוב שאינו מוקצה, אבל לא לצורך דבר שאינו ניטל, ולכן דווקא לצורך כיסוי פירות הראויים לאכילה מותר לטלטל כלי. אבל לצורך פירות שאינם ראויים לאכילה ולבינים העומדים לבניין שהם מוקצים ואסורים בטלטול, אסור לטלטל כלי כדי לחסותם. מקשה הגמרא ממשנתנו על אולה. תנן שנינו במשנתנו שפתחה את הפרק החמישי, לעיל בדף למד ה' עמוד ב', מחסין את הפירות בכלים, ומשמע שפירות אין. פירות מותר לחסותם בכלים, אבל אווירה דלבני לא. לבינים שמסודרות זו על גב זו אסור לחסותם בכלים משום שהם מוקצות. וקשה על אולה שאמר שגם אווירה דלבני מותר לחסות בכלים. תרץ את הגמרא הוא הדין דאפילו אוויר את דליבני מותר לחסות. ואיידי דתנה רישה, ואגב שאתנה שנה בתחילת המשנה משילין פירות דרך ערובה ביום טוב, ושם הוכרח לנקוט פירות שהם דבר שמותר בטלטול, כיוון שהתיר לטלטל את הפירות עצמם ולהשילם. תנה סייפנמי, לכן שנה תנה גם בסוף המשנה, מחסין את הפירות. אבל פירות ששנה תנה בסייפה אינם בדווקא, והוא הדין ללבינים שהן מוקצות ואסורות בטלטול, שמותר לטלטל כלים כדי לחסותן. מוסיפה הגמרא להקשות על אולה מהמשך המשנה. תנן שנינו במשנתנו וכן כדי יין וכן כדי שמן מותר לחסותם בכלים מפני הדלף. ומשמע שדווקא כדי יין וכדי שמן מותר לחסות, אבל לבינים שהן מוקצות אסור לחסות. וקשה על אולה שאמר שגם לבינים מותר לחסות. וכאן אי אפשר לתרץ שהתנא כתב כדי יין ושמן, אגב ששנה ברישה, את כדי היין והשמן, שהרי המשנה לא עסקה קודם לכן בכדי יין ושמן. וכיוון שהתנא בא להשמיענו שמותר לחסות גם דברים אחרים מלבד פירות, היה לו להשמיענו שמותר לחסות לבינים, והיינו יודעים שכל שכן שמותר לחסות כדי יין ושמן שאינם מוקצים. אלא משמע שדווקא כדי יין ושמן מותר לחסות, אבל לבינים שאין מוקצות אסור לחסות. תרץ את הגמרא, המשנה אכן באה להשמיע שמותר לחסות גם דברי מוקצה כלבינים, שכן אחה במאי עסקינן. כאן בכדי יין ושמן שבמשנתנו במאה מדובר בטיבלה, ביין ושמן של טבל שהם מוקצים ואסורים בטלטול. פירות שלא הופרשו מהם תרומות ומעשרות, הרי הם טבל ואסורים באכילה, וכיוון שהפירות אינם ראויים לאכילה, הרי הם מוקצה. ולאחר ששנה תנא ברישא שמותר לחסות פירות שמותרים בטלטול, הוסיף ושנה בסיפא שמותר לחסות גם כדי יין ושמן של טבל שאסורים בטלטול, והוא הדין שמותר לחסות לבינים שאסורות בטלטול. מביאה הגמרא ראייה לתירוץ הזה. אחי נמי מסתברא, מסתבר לומר כתירוץ הזה שכוונת המשנה היא לכדי יין ושמן של טבל שהם מוקצים ואסורים בטלטול. דאיסל כדאי דך, אם יעלה בדעתך לומר שכוונת המשנה היא לכדי יין וכדי שמן דהתירא, שאינם טבל ומותרים בטלטול, אם כן יהיה קשה. התנא לרישא פירות, הרי כבר שנינו ברישא שמותר לחסות פירות שאינם מוקצים, ומדוע המשנה חזרה וכתבה שמותר לחסות גם כדי יין ושמן שאינם מוקצים? אלא מוכח שכוונת המשנה היא לכדי יין ושמן של איסור, ובא המשנה להשמיענו שאף על פי שהם מוקצים מותר לטלטל כלים כדי לחסותם. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, לעולם ייתכן לומר שמדובר בכדי יין ושמן של היתר, ואף על פי שכבר שנינו ברישה של המשנה שמותר לחסות פירות, מכל מקום כדי יין וכדי שמן יצטריך עלי, וצרח התנא להשמיע שמותר לחסותם, משום סל כדאי דך אמינא יאו לבדעתך לומר שלהפסד מרובה של פירות שנרכבים מחמת הגשמים חששו והתירו לטלטל כלים כדי לחסותם, אבל להפסד מועט של יין ושמן מחמת הגשמים הנוטפים עליהם עד מוצאי שבת, שאז יסלק את הקדים משם, לא חששו ולא התירו לטלטל כלים כדי לחסותם. כמה שמלן, משמיעינו הטענה שאין הדבר כן, אלא גם להפסד מועט חששו והתירו לטלטל כלים כדי לחסות את כדי היין והשמן. ודווקא ביום טוב חששו להפסד מועט והתירו לטלטל כלים כדי לחסות את הקדים, כיוון שהוא תורח מועט, אבל בשבת לא חששו להפסד מועט, כמו שמבואר במסכת שבת בדף קוף נונדל את עמוד ב' שמייתה בהמתות תאונה כלים של זכוכית, מתיר את החבלים והסקים נופלים והכלים נשברים, ולא התירו להביא קרים ולהניח תחתיהם כדי שלא יישברו, משום שגם שברי הזכוכית ראויים לשימוש, ואף על פי שכאשר הכלים נשברים ניתזים ניצוצות שאינם ראויים לכלום, בכל זאת לא חששו לזה, כי זה דבר מועט של הפסד מועט ולא חששו לו. מקשה הגמרא ממשנתנו על רבי יצחק. תנן שנינו במשנתנו נותנים כלי תחת הדלף בשבת כדי לקבל בו את הדלף שלא יתנף את הבית. ואף על פי שהדלף אסור בטלטול שהרי אינו ראוי לשום שימוש, מותר לטלטל כלי כדי לקבלו. וקשה על רבי יצחק שאמר שאסור לטלטל כלי אלא לצורך דבר הניטל בשבת. מתרץ את הגמרא במשנתנו מדובר בדלף הראוי. דלף שראוי לשימוש שמימיו צלולים וראויים לבהמה ומותרים בטלטול, ולכן מותר לטלטל כלי כדי לקבלו בתוכו. וגם לאולה בהכרח צריך לומר שמדובר בדלף הראוי, שאם לא כן קשה, מדוע מותר לתת את הכלי תחתיו? הרי על ידי שנותן שם את הכלי ונכנס לתוכו דלף שאינו ראוי, נאסר הכלי בטלטול, ונמצא שהוא מבטל את הכלי מהיכנו, ואסור לבטל כלי מהיכנו, והיינו שאסור לבטלו מהכנתו, שמתחילה היה מוכן וראוי לשימוש בשבת, ואם נותן בתוכו מוקצה, הרי הוא מבטלו משימוש בשבת, בהכרח שגם לאולה צריך להעמיד בדלף הראוי. מקשה הגמרא על רבי יצחק מברייתא. תשמע בו ושמע קושיה על רבי יצחק שנינו בברייתא, שמופיע במסכת שבת בדף ג' עמוד א', פורסין מחצלת על גבי לבינים בשבת כדי שלא יתקלקלו. הרי שאף על פי שהלבינים עומדים לבניין ואין מוקצות ואסורות בטלטול, מותר לטלטל מחצלת לצורכן. תרץ את הגמרא, הברייתא אינה עוסקת בלבינים העומדות לבניין, אלא בלבינים דאייתור מבניין הדחזי למסגה עליו, שנשארו לאחר גמר בניית הבניין, שהן ראויות להסב ולהישען עליהם ואינן מוקצות, ולכן מותר לטלטל מחצלת לצורכן. ורשי מוסיף שכך הייתה הדרך להסב בימיהם, שהיה יושב קצת ונשען קצת על שמאלו. מקשה הגמרא על רבי יצחק מברייתא אחרת, תשמע בו ושמע קושיה על רבי יצחק. שנינו בברייתא פורסין מחצלת על גבי אבנים בשבת כדי שלא יתקלקלו מן הגשמים. אבנים אלו עומדות יבישות כדי לבנות בהם, וכאשר הן מתלחלכות מלחות ורטיבות צריך לחזור וליפשם, משום שבעודן לחות אינן מקבלות יפה תתית שנותנים על גבן, והבניין שבונים בהם מתייבש לאט. מוכח שאף על פי שהלבנים מוכנות לבניין והן מוקצות ואסורות בטלטול, מותר לטלטל מחצלת לצורכן. תרץ את הגמרא, הברייתא אינה עוסקת באבנים העומדות לבניין, אלא באבנים מקורזלות מחודדות שראשן חד דחזיין לבית הכיסא, שראויות לקנח בהם בבית הכיסא ואינן מוקצות, ולכן מותר לטלטל מחצלת לצורכן. מקשה הגמרא על רבי יצחק מברייתא אחרת, תשמע בו ושמע קושיה על רבי יצחק שנינו בברייתא, פורסין מחצלת על גבי כוורת דבורים בשבת בחמה, בימות החמה להגן עליה מפני החמה, ובגשמים להגן עליה מפני הגשמים, ובלבד שלא התכוון לצוד את הדבורים, כי הצד הוא אחד מאבות מלאכות האסורים בשבת. הרי שאף על פי שהכוורת והדבורים מוקצות ואסורות בטלטול, מותר לטלטל מחצלת לצורכן. תרץ את הגמרא, תמנה מדעיקא דבש. גם בברייתא הזו מדובר שמטלטלת המחצלת לצורך דבר שמותר בטלטול, שכן מדובר שיש דבש בכוורת ומטלטל את המחצלת כדי לחסות את הדבש שלא יתקלקל. מקשה הגמרא על התירוץ, אמר לי רב עוקבא, ממיישן לרב אשי, את תינך בימות החמה דאיקא דבש. לפי תירוצך מובנים דברי הברייתא שבימות החמה מותר לטלטל מחצלת ולחסות את הכוורת, כיוון שבימים אלו מצוי דבש בכוורת והיא אינה מוקצה. אבל בימות הגשמים, איכא למאמר דברי הברייתא שגם בימות הגשמים מותר לטלטל מחצלת ולחסות את הכוורת? כיצד תבארם? הרי בימים אלו לא מצוי דבש בכוורת. תרץ את הגמרא, לא נצרכה. לא הוא צריכה הברייתא לומר שמותר לטלטל את המחצלת בימות הגשמים, אלא כשמטלטל את המחצלת לצורך כיסוי אותן שתי חלות דבש שמשאירים בכוורת לאחר שרודים את הדבש. אז מניחים בכוורת שתי חלות של דבש שהדבורים שבכוורת אוכלות מהן כל ימות הגשמים. הדבורים עושות בכל כוורת חלות חלות של צפיחית דבש ושעבה, אומר רשי, ויש שם 10 או 20 חלות זו בצד זו. כך אומר הרשב"א במסכת בבא בתרא בדף פ', ואת אותן שתי חלות מותר לחסות גם בימות הגשמים. מקשה הגמרא לתירוץ הזה, הרי אותן שתי חלות מוקצות הן למאכל הדבורים, ואם כן הן אסורות בטלטול, אז איך מותר לטלטל את המחצלת כדי לחסותן? תרץ את הגמרא במאי עסקינן, כאן בברייתא במה מדובר, כשחישב עליהם לאכילת אדם ולכן אינן מוקצות, ומותר לטלטל את המחצלת כדי לחסותן. וצריך לומר שמדובר שהיה הדבש צף על החלות ואין צריך לרדותו, ולכן אין איסור בלקיחתו, כי לרדות מן הכוורת ועוד יש לומר שמדובר שהחלות היו רדויות מערב שבת מהכוורת והן ראויות לשימוש בשבת. ככה תוספות במסכת שבת בדף ג' עמוד ב'. דיבור המתחיל דחשיב. מקשה על כך הגמרא, תירצת שדברי הברייתא שמותר לטלטל את המחצלת כדי לחסות כברת, זה כשיש בתוכה שתי חלות שחישב עליהם לאכילת אדם, ולפי זה, אבל אם לא חישב עליהם על שתי החלות לאכילת אדם, מה היא? מה היא הדין? אסור לטלטל את המחצלת לצורך כיסוי הכברת. אם כן, עד איתני עד ששנה התנה בסוף הברייתא, ובלבד שלא התכוון לצוד, שמשמע שהחילוק היחיד שמצא התנה בדין הזה היה בכך, שאיסור טלטול שונה מאיסור צידה, שאף על פי שמותר לטלטל את המחצלת מכל מקום אסור לצוד על ידה את הדבורים, לפלוג ולתני בדידה. התנה יכול היה לשנות חילוק באיסור טלטול עצמו, וכך היה צריך לומר, במה דברים אמורים שמותר לטלטל את המחצלת לצורך כיסוי החלות, כשחישב עליהם לאכילת אדם ואינן מוקצות? אבל אם לא חישב עליהם לאכילת אדם, אסור לטלטל את המחצלת לצורכן, משום שאין מוקצות, ואסור לטלטל כלי לצורך דבר שאסור בטלטול. תרץ את הגמרא חיכה אמר כך כוונת התנא לומר, אף על פי שחישב עליהם ובלבד שלא התכוון לצוד. התנא בא ללמד שגם כאשר חישב על החלות לאכילת אדם ואינן מוקצות, יש אופן של איסור בכיסוי הכברת, כאשר הוא מתכוון לשם צידה, ואף על פי שאת עיקר המעשה הוא עושה כדי להציל את החלות מפני הגשמים. דנה הגמרא אם ניתן להעמיד את הברייתא כדעת רבי יהודה. מקשה הגמרא במה יוקמת, כמו מי העמדת את הברייתא, כרבי יהודה דית למוקצה, כשיטת רבי יהודה שסובר שמוקצה אסור בטלטול. כלומר, את הברייתא שמתירה לטלטל מחצלת כדי לחסות כברת, דחקת להעמיד באופן שיש בה שתי חלות שחשב לאוכלן, ולולי כן, החלות והכברת מוקצות ואסורות בטלטול, שזה כדעת רבי יהודה שמוקצה אסור בטלטול. ולדעת רבי יצחק גם אסור לטלטל מחצלת כדי לחסותן. ונדחקת להעמיד באופן הזה, במקום לתרץ שהברייתא סוברת כדעת רבי שמעון שמוקצה מותר בטלטול, משום שרבי יצחק סובר כרבי יהודה שמוקצה אסור בטלטול. אם כך, שואלת הגמרא, אימא סיפה, אמור ובאר את סופה של הברייתא שנינו בה, שמותר לחסות את הכברת אף על פי שבכך הוא צד את הדבורים, ובלבד שלא יתכוון לצוד. אם כן, בסיפה הזו, הטען, הגענו ובאנו לדעת רבי שמעון, דאמר דבר שאין מתכוון, מותר. מעשה אסור שנעשה כתוצאה ממעשה מותר, בלא שמתכוון למעשה האסור, מותר לעשותו בשבת. כפי שלמדנו לאל בדף מ"א עמוד ב', אין אדם חייב על עשיית מלאכה אסורה בשבת, אלא אם עשה במתכוון. כלומר שכוונתו הייתה שהמעשה שעושה יביא לתוצאה שהיא המלאכה אסורה בשבת. אבל אם כוונתו במעשה לא הייתה למלאכה אסורה בשבת, כגון שגרר מיטה על גבי קרקע ממקום למקום ונעשה חריץ בקרקע, ועשיית חריץ בקרקע אסורה משום חורש, כיוון שלא מתכוון לעשיית החריץ, פטור. ולדעת רבי יהודה גם העושה מעשה ואינו מתכוון שיביא לתוצאה אסורה, חייב. אז לפי דעתו של רבי שמעון מותר לחסות את הכברת אם אינו מתכוון לצוד את הדבורים, מה שאין כן לדעת רבי יהודה, שדבר שאין מתכוון אסור לעשותו בשבת, אסור לחסות את הכברת, אף על פי שאינו מתכוון לצוד בכך את הדבורים. ואם כן קשה שנמצא שהרישה של הברייתא היא כדעת רבי יהודה, ואילו הסיפה היא כדעת רבי שמעון. תמאה הגמרא על הקושייה, ותסברה דרבי שמעון, וכי סבור אתה לומר כן שהברייתא שהתירה לחסות כברת כשאינו מתכוון לצוד את הדבורים, היא כדעת רבי שמעון שסובר שדבר שאינו מתכוון מותר? ואביי ורבא דאמרי תרוויו, אביי ורבא אמרו שניהם שאף על פי שרבי שמעון סובר שדבר שאינו מתכוון מותר, מכל מקום עודי רבי שמעון בפסיק רישא ולא ימות, באומר אחתוך ראש בהמה זו בשבת, ואיני רוצה שתמות, שחייב, שכיוון שאי אפשר שהבהמה לא תמות, הרי הוא נחשב כמתכוון שתמות, ודווקא במקום שאפשר שהמלאכה לא תעשה מחמת מעשהו, אז סובר רבי שמעון שדבר שאינו מתכוון מותר. ולכן בגורר מיטה על גבי קרקע, אף על פי שיתכן שיעשה חריץ, כיוון שאינו ודאי שיעשה, וגם אינו מתכוון לכך, סובר רבי שמעון שפטור. אבל בכיסוי הכברת, ודאי שכיסוי הכברת מביא לצידת הדבורים, אז גם לרבי שמעון אסור לחסותה, ואם כן קשה, מדוע התירה הברייתא לחסות את הכברת? תרץ את הגמרא לעולם הסיפא, אינה כדעת רבי שמעון, אלא כולה כל הברייתא היא כדעת רבי יהודה. ואחא במאי עסקינן, כאן במאה מדובר, דאית בי קווי, כשיש חלונות בדפנות הכברת, ולכן אף על פי שמכסה במחצלת על פי הכברת, אין הדבורים ניצודות בכך, כיוון שאינו מכסה את החלונות. הוסיפה הגמרא ולא תימה לרבי יהודה, ובלבד שלא יתכוון לצוד. ועכשיו שהברייתא היא כדעת רבי יהודה, כל הברייתא, אל תגרוס בברייתא את המילים ובלבד שלא יתכוון לצוד. אלא אימה, כך תגרוס בברייתא, ובלבד שלא יעשנה מצודה. כלומר שלא יחסה גם את החלונות ויסתמם, ובכך הוא צד את הדבורים שבכברת. שואלת הגמרא בדף למד וו עמוד ב', מאחר שהברייתא שנויה כדעת רבי יהודה שסובר שדבר שאינו מתכוון אסור, פשיטה. אם כן, פשוט הוא הדין הזה שאסור לחסות גם את החלונות, ואף על פי שאינו מתכוון לצוד את הדבורים, שהרי צידה היא אחת מאבות המלאכות שאסורות בשבת. ומדוע הוא צריכה הברייתא להשמיע את הדין הזה? משיבה הגמרא, הייתה צריכה הברייתא להשמיע את הדין הזה. מהו דתימה שמא תאמר במינו ניצוד אסור, שלא במינו ניצוד מותר. שמא תאמר בעל חיים שהדרך לצוד את בני מינו כגון חיה ועוף אסור לצודו בשבת, אבל בעל חיים שלא במינו ניצוד, שאין הדרך לצוד את בני מינו, מותר לצודו בשבת, ודבורים הם דבר שאין במינו ניצוד ואין איסור צידה נוהג בהם, ויהיה מותר לחסות גם את החלונות של הכברת, אף על פי שהוא צד בכך את הדבורים. כמה שמלן משמיע לנו הברייתא שאין הדבר כן, אלא איסור צידה נוהג גם בדבורים, ולכן אסור לחסות את החלונות של הכברת ולצוד בכך את הדבורים. לעיל, בדף למדבב עמוד א', תרצה הגמרא בתחילה שהטעם שמותר לטלטל מחצלת כדי לחסות את הכברת, זה מפני הדבש שבתוכה. ועל כך הקשר רב עוקווה ממיישן לרב אשי, שבברייתא מבואר שמותר לחסות את הכברת גם בגשמים מפני הגשמים. והרי בימות הגשמים אין דבש בכברת, ולכן תרצה הגמרא תירוץ אחר. עכשיו חוזרת הגמרא לתירוץ הראשון ומביאה תירוצו של רב אשי לרב עוקווה ממיישן על קושייתו. ותוסות במסכת שבת בדף מ"ג עמוד ב' דיבור המתחיל רב אשי כתבו שמסתם הרב אשי ישיב לרב עוקווה מיד על שאלתו, אלא שהגמרא סידרה את תירוצה תחילה ואחר כך את תירוץ רב אשי. אומרת הגמרא, רב אשי אמר לעולם יש לומר כפי שתירצנו מתחילה לאל בדף למדבב עמוד א', שהיתר לטלטל מחצלת כדי לחסות את הכברת הוא לצורך הדבש שיש בה, שהוא ראוי ועומד למאכל אדם. מה שהקשתה שבימות הגשמים אין דבש, זו אינה קושייה. מי קטני וכי שנינו בברייתא שמותר לחסות את הכברת בימות החמה ובימות הגשמים? לא כך נאמר, אלא בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים קטני. כך שנינו בברייתא, ויש לומר שאין כוונת הברייתא שמותר לחסות את הכברת בימות הקיץ והחורף, אלא כוונת הברייתא שמותר לחסות את הכברת ביומי ניסן, בימי חודש ניסן וביומי תשרי. בימי חודש תשרי דאי כחמה ואי כגשמים ואי כדבש. שבחודשים אלו לעתים יש חמה, לעתים יש גשמים, ויש דבש בכברת, ולצורכו מותר לטלטל מחצלת כדי לחסות את הכברת מפני החמה או מפני הגשמים. אומרת הגמרא, שנינו במשנה לאל בדף למד ה' עמוד ב', המשנה של הפרק האחרון במסכת ביצה, ונותנין כלי תחת הדלף בשבת. מבארת הגמרא מה יעשו אם נתמלא הכלי. תנא שנינו בברייתא, אם נתמלא הכלי במי הדלף שופך את המים שבתוכו לחוץ ושונה, ומחזירו למקומו את הכלי תחת הדלף, אינו נמנע מלחזור ולעשות כן כל היום, אם צריך לכך. וגם אם מדובר בדלף שאינו ראוי לשימוש, כפי שהבינה הגמרא לאיל, בדף למדבב עמוד א' באבה אמינה, מותר לטלטל את הכלי שבו הדלף, משום שדינו כגרף של ראי שמותר לטלטלו כדי להוציאו לחוץ. וכיוון שטעם היתר הוא משום גרף של ראי, לכן הגמרא להלן בסמוך מבארת את דין גרף של ראי. ככה תוסות בדיבור המתחיל, שופך ושונה. מביאה הגמרא מעשה בעניין דלף. בי ריחיה דאביי דלוף. לבית הריחיים של אביי דלפו גשמים ונטפו על הריחיים, והריחיים היו עשויות בטיט ונימוכים מחמת מי הגשמים, ולא היו מצויים לאביי כלים בשיעור הנצרך כדי לקבל את הדלף. עתה לקמי דרבא, בא אביי לפני רבא ושאל אותו מה יעשה כדי שלא ייפסדו הריחיים. אמר לרבא לאביי, זיל עילה לפוריח לאטם. לך והכנס את מיטתך לאותו בית שהריחיים שם, דלאבי כגרף של ראי, כדי שהריחיים יהיו מאוסים לך שיעמדו לפני מיטתך, ויחשבו כגרף של ראי, ככלי חרס שעשוי לקבל צועה, ואפקי ומותר אתה לטלטל ולהוציא משם את הריחיים, כדין גרף של ראי, שמותר לטלטלו ולהוציאו להשפע, כמבואר בגמרא לקמן. יתיב אביי וקקש ילי, ישב אביי והתקשה בדברי רבא, וכי עושים גרף של ראי לכתחילה, וכי מותר לגרום שיהיה דבר מאוס עליו, כאילו הוא גרף של ראי כדי שיהיה מותר לטלטלו ולהוציאו. עד אחי בינתיים נפל בירחי עד אביי, נפל הבית שבו היו הריחיים של אביי. אמר אביי, תיתי לי דאברי עד אמר. יהיה לי זה בסחרי שלא שמעתי לדברי רבא שהוא רבי ולא עשיתי כדבריו. ופירש על ים של שלמה שהוא אמר זאת בדרך תפילה, יהי רצון שהפסד זה יהיה עונשי על שעברתי על דברי רבי ולא הענש על כך בדבר אחר. והוסיף שמכאן משמע שלא יפריז אדם ויחמיר יותר מרבו. והמנחת שלמה הקשה כיצד עבר אביי על דברי רבו לאחר שהראה לו בפירוש את ההלכה, והוא מבאר שאביי לא שאל את רבא על דבריו, אלא ישב והתבונן בינו לבין עצמו במה שהוקשה לו בדברי רבא, שהרי אין עושים גרף של רעילה כתחילה. בינתיים, בעוד שהתבונן, הראה לו ההפסד הזה. ולדעת רבא, אף על פי שאין עושים גרף של רעילה כתחילה, כמבואר בגמרא לאל בדף חפ"א עמוד ב', שאסור להזמין נוכרי בשבת לביתו משום שהיין שישאר בכוס ששתה ממנו הנוכרי אסור בהנאה ולא יוכל לפנותו, ואף על פי שהיין מאוס אין עושים גרף של רעי לכתחילה, כאן הדבר מותר, משום שאם לא יעשו כן ייפסדו הריחיים מחמת הדלף, ועוד, שכיוון שהגשמים כבר מטפטפים על הריחיים מעצמם, אינו נחשב כל כך שעושה גרף של רעי לכתחילה, מה שאין כן נוכרי שלא בא מעצמו אלא הוא מזמנו, הרי הוא עושה גרף של רעי לכתחילה ממש. ככה תוספות בדיבור המתחיל, תיתי לי דאברי אדמר. מבארת עכשיו הגמרא את דין טלטול גרף של רעי. אמר שמואל גרף של רעי, כלי חרס העשוי לקבל בו צועה, ועבית של מימי רגליים וכלי חרס העשוי לקבל בו מי רגליים, מותר להוציאן לחוץ ולשפוך את מה שבתוכם להשפעה. וכשהוא מחזירו לגרף או לעבית לבית, נותן בו מים ומחזירו, כיוון שהכלי עצמו מוקצה מחמת מיוס ואסור לטלטלו כשהוא ריק, אלא אגב המים, ורק להוציאו התירו משום כבודו. ואף על פי שכאשר נותן את המים בגרף, המים נמסים מחמת הגרף, אינם ראויים לשתיית אדם, מכל מקום הם ראויים לשתיית בהמה, ולכן אינם מוקצה. כתב הרשב"א שגם היתר להחזיר את הגרף אגב מים הוא משום כבודו, כאשר הוא צריך לכלי בשבת כדי לחזור ולמלות, אבל אולי כן, אסור לטלטל את הכלי אגב המים, כמבואר במסכת שבת בדף קוף מבית עמוד בית, שהיתר לטלטל מוקצה אגב כיכר או תינוק הוא דווקא בטלטול מת. אומרת הגמרא סבור מינה, סברו התלמידים והבינו מדברי שמואל שאמר גרף של רעי שבדווקא נקט גרף משום דאגב מנה אין, בפני עצמו לא, שדווקא לידי כלי מותר להוציא את הרעי, אבל לאחוז את הרעי או שאר דבר מאוס בידו ולהוציאו, אסור. ומוכיחה הגמרא שאין הדבר כן. תשמע בו ושמע ראיה שאין הדבר כך, דאו אכברת דשתק אכבי, הספר מקי דרבשי, שהיה מעשה שנמצא בשבת אכבר בבית הבסמים של רבשי, אמר לו רבשי, אמר רבשי לבני הבית, נקת בצוציתי והפקוע, יחזו את האכבר בזנבו והוציאו לחוץ, הרי שמותר לאחוז בידו את הדבר המאוס עצמו, ולטלטלו ולהוציאו. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וריי, הגענו למשנה בדף למד וו עמוד ב'. משנתנו עוסקת בדברים שאסרו חכמים לעשות בשבת וביום טוב מחשש שיבוא לעשות איסור של תורה. ובתחילה אומרת המשנה, כלל בעניין עשיית דברים אלו ביום טוב. אומרת המשנה בדף למד וו עמוד ב', כל דבר שחייבים עליו שאסרו חכמים לעשותו, בין אם איסורו משום שבות, שאין בעשייתו שום מצווה והטילו חכמים על האדם לשבות ממנו, ואף על פי שכל הדברים המנויים להלן אסורים מדרבנן, דברים אלו נקראים שבות, משום שבהם יש איסור שבות גמור, מכיוון שאין בהם לחלוכית של מצווה, מה שאין כן בדברים המנויים להלן שהם מצווה גמורה, או שיש בהם קצת מצווה והם קרובים למצווה, ואין מקום לומר שלא יגזרו עליהם חכמים. אז כל דבר שחייבים עליו שאסרו חכמים לעשותו, בין אם איסורו משום שבות שאין בעשייתו שום מצווה והטילו חכמים על האדם לשבות ממנו, בין אם איסורו משום רשות שיש בעשייתו קצת מצווה ולא מצווה גדולה וקרוב הוא להיות כדבר הרשות, ויש בו איסור מדרבנן, כלומר דברים אלו נקראים רשות, משום שבסיפה שנויים הדברים שיש בהם מצווה גמורה ולגביהם נחשבים דברים אלו רשות לפי שאין בהם מצווה גמורה. ובין אם איסורו משום מצווה שיש מצווה ממש בעשייתו ויש בו איסור מדרבנן שאסרו חכמים לעשותו בשבת, חייבים עליו שלא לעשותו ביום טוב. דהיינו חייבים עליו ביום טוב. מבארת המשנה מהם הדברים שאסורים משום שבות ומשום רשות ומשום מצווה. ואילו הם דברים שאסורים משום שבות, לא עולים באילן ולא רוכבים על גבי בהמה ולא שתין על פני המים. והגמרא תבהר מדוע גזרו חכמים בכל אילו. ולא מטפחין, לא מכים ביד, שמכה בידיו זו לזו, ובמסכת שבת בדף קוף ממחת, ביה רשי שמכה על הלב, ולא מספקין, לא מכים בכף יד על הירך, ולא מרקדין ברגל, ודברים אילו נעשים לשמחה ולשיר. ואסרו חכמים לעשותם גזירה שמה יבוא לתקן כלי שיר, ויעבור על איסור עשיית כלי. ועושה כלי חייב משום מלאכת מכה בפטיש. אומרת המשנה, ואלו הם דברים שאסורים משום רשות, לא דנים דין ולא מקדשים אישה ולא חולצין ולא מייבמין. אישה שמת בעלה בלי בנים צריכה להתייבם, דהיינו להינשא לאחד מאחי הבעל, ואם לא נתייבמה אסורה להינשא לאחר עד שתחלוץ לאחד מאחי הבעל. לא עושים את זה בשבת. ואלו הם הדברים שאסורים משום מצווה, לא מקדישין הקדשות, ולא מעריכין ערכין, האומר ערך פלוני עליי או ערכי עליי, נותן את הערך לבדק הבית, לפי שווי הנערך, וערכו קצוב בתורה, לפי גיל ולפי מין, זכר או נקבה, ולא מחרימין חרמים כגון שאומר, הרי בהמה זו חרם, וסתם חרמים לבדק הבית, ולא מגביעין, לא מפרישים תרומה ומעשר. אומרת המשנה, כל אלו הדברים ששנינו ביום טוב אמרו שאסורים, וקל וחומר שאסורים בשבת. מסיים את המשנה בביאור כלל בעניין הדברים שאסור לעשותם בשבת וביום טוב. אין חילוק בין יום טוב לשבת לעניין שיהיה מותר לעשות ביום טוב מה שאסור לעשות בשבת. אלא לגבי מלאכה שהיא לצורך אוכל נפש בלבד, שביום טוב מותר לעשותה ובשבת אסור לעשותה. ראי המשנה שלנו בדף למד וו עמוד ב' וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אומרת הגמרא שנינו במשנה לא עולים באילן, מבארת הגמרא את טעם איסור העלייה באילן. גזירה שמא כשיעלה על האילן יתלוש ממנו, וכיוון שתולש מן המחובר לקרקע יעבור בכך על מלאכת קוצר שאסורה מן התורה. ועוד שנינו במשנה ולא רוכבין על גבי בהמה. אומרת הגמרא טעם שאסרו חכמים לרכוב על גבי בהמה משום גזירה שמא כשירכב יצא חוץ לתחום, שכיוון שאינו מהלך ברגליו לא יראה את סימני התחומין וייצא אל מחוץ לתחום. מקשה הגמרא שמע מינה מוכח מכך, ממה שגזרו חכמים שלא לרחוב על גבי בהמה שמא יעבור על איסור תחומין שאיסור תחומין הוא מדאורייתא, שאילו איסורו הוא רק מדרבנן, לא היו חכמים אוסרים דבר אחר מחמתו, וקשה שהרי רק לדעת רבי עקיבא, במסכת סוטה בדף למד עמוד ב' איסור תחומין הוא מן התורה, אבל לדעת חכמים אינו אלא מדרבנן. חוזרת בה הגמרא ומבארת באופן אחר, אלא הטעם שאסרו חכמים לרכוב על גבי בהמה, גזירה שמא יחתוך זמורה ענף של גפן שמחובר לקרקע כדי להקות את הבהמה ולהניגה, שתלך כרצונו ויעבור על איסור קוצר. ועוד שנינו במשנה ולא שתין על פני המים. מבארת הגמרא טעם שאסרו חכמים לשוט על פני המים משום גזירה שמא יעשה חבית של שייטין, כלי שעשוי מקני גומה, שהורגים אותם ועושים מהם כעין חבית ארוכה, וכלי זה עשוי כדי ללמוד בו לשוט. ועוד שנינו במשנה ולא מטפחין ולא מספקין ולא מרקדין. מבארת הגמרא טעם איסור טיפוח, סיפוק וריקוד. גזירה שמא יתקן כלי שיר ויעבור על איסור עשיית כלי. בדעת התוספות לאל בדף למד עמוד א', דיבור המתחיל תנן, שדווקא בימי חזל שהיו בקיאים לעשות כלי שיר, שייך לגזור שמא יתקן כלי שיר, אבל לנו מותר לטפח ולספק ולרקד, לפי שאין לנו בקיאים לעשות כלי שיר, ולא שייך לגזור שמא יתקן כלי שיר. ועוד שנינו במשנה, ואילו הם משום רשות לא דנין. מקשה הגמרא, מדוע הדין נחשב לדבר הרשות והמצווה כעביד? הרי הדיין עושה מצווה כשהוא דן. כאמור בתורה בספר דברים פרק א' פסוק ט"ז, ושפטתם צדק. או על פי הנאמר בצדק תשפוט עמיתך. אז למה המשנה קוראת לכך רשות? ותוספות בדיבור המתחיל והא כותבים בשם רש"י בנוסח אחר. קושיית הגמרא היא שכיוון שיש מצווה לדון, היה למשנה לכתוב דין זה יחד עם הדברים שיש בהם מצווה. תרצת הגמרא לא צריכה לא הוצריכה המשנה לומר זאת, אלא באופן דאיקא דעדיף מיני, שיש בעיר דיין שעדיף ממנו, ולכן אין בזה מצווה כל כך כמו הדברים המנויים בהמשך המשנה שיש בהם מצווה ונחשב דבר הרשות. ויש ללכת אצל הדיין שעדיף ממנו, כמו שנאמר, צדק, צדק תרדוף. ודרשו במסכת סנהדרין בדף למד ב', הלך אחר בית דין יפה. ועוד שנינו במשנה ולא מקדשין. מבארת הגמרא מדוע קידושין נחשבים לדבר הרשות והמצווה כעביד, והרי הוא עושה מצווה בקידושין שנושא אישה כדי לפרוט ולרוות. ומדוע המשנה קוראת לכך רשות? מתרצת הגמרא לא צריכה לא הוצריכה המשנה לומר זאת, אלא באופן דאית לאישה ובנים, שיש לו כבר אישה ובנים, ולכן נחשבים הקידושין לדבר הרשות. ולדעת בית שמאי מדובר כשיש לו כבר שני בנים שכרים, ולדעת בית הלל מדובר שיש לו כבר בן ובת. גם מבואר במסכת יבמות בדף סמכה לפעמוד ב' שקיים בכך מצוות פרו ורבו. מכאן ואילך, אינו מצווה כל כך להוליד, אלא יש בזה קצת מצווה. ואת הקצת מצווה הזו, לומדים במסכת יבמות בדף סמך ב' עמוד ב' מן הפסוק במגילת קהלת, בבוקר זרע את זרעך, ולערב אל תנח ידך. אומרת הגמרא עוד שנינו במשנה, ואילו אין משום רשות. אלו הם דברים שאסורים משום רשות, לא דנים דין ולא מקדשים אישה ולא חולצין ולא מייבמין. ואירת הגמרא מדוע איבום נחשב לדבר הרשות והמצווה כאבית, והרי הוא עושה מצווה באיבום. ומדוע המשנה קוראת לכך רשות? אבל על דברי המשנה שאין חולצים לא קשה משום שחליצה אינה עיקר המצווה, שהרי מצוות איבום קודמת למצוות חליצה. מתרצת הגמרא לא צריכה. לא הוא צריכה המשנה לומר זאת, אלא באופן דעיק הגדול שיש לה מייבם אח שגדול ממנו ומצווה בגדול לייבם. מצוות איבום מוטלת לכתחילה לגדול שבאחים, ולכן במשנתנו שהאיבום לא נעשה לידי אח הגדול, הוא נחשב לדבר הרשות. והגמרא מבארת את טעם האיסור באותם שהם משום רשות. שואלת הגמרא וכולו טעם המאי, וכל אלו המנויים במשנה שלא דנים ולא מקדשים ולא חולצים ולא מייבמים, מה הטעם שאסור לעשותם ביום טוב? משיבה הגמרא, הטעם שאסרו חכמים בכל אלו, משום גזירה שמה יכתוב ביום טוב. שבדינים יש חשש שמה יכתוב את פסק הדין, ובקידושין יש חשש שמה יכתוב שטר אירוסין. כי אחת הדרכים שהאישה מתקדשת בהם הם קידושי שטר שכותב לה על הנייר או על החרס, הרי את מקודשת לי כמבואר במסכת קידושין בדף ט' עמוד א'. וכותבים התוספות לאל בדף למד וו עמוד ב' דיבור המתחיל והא, שבתלמוד הירושלמי במסכת כתובות אמרו שאין נישא אישה בשבת, כלומר אפילו אם קידשה מבעוד יום אסור לכונסה לחופה בשבת, משום שעד שלא כנס אינו זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה ובירושתה, ומשכנס הוא זוכה בהם ונמצא כקונה קניין בשבת. מוסיפים התוספות שמטעם זה אסור גם לתת גט בשבת. ובחליצה יש חשש שמא יכתוב לחלוצתו שטר חליצה. בית דין שחלצה יבמה בפניהם כותבים לשטר חליצה כמבואר במסכת יבמות בדף קופה ועמוד ב', ובייבום יש חשש שמא יכתוב ליבמתו שטר כתובה. ועוד שנינו במשנה ואילו אין משום מצווה, דברים שאסורים משום מצווה, לא מקדישין הקדשות, ולא מעריכין עירכין, ולא מחרימין. מבארת הגמרא טעם שאסרו חכמים בכל אילו, גזירה משום מקח וממכר, למרות שיש בהם מצווה שכל אילו דומים למקח וממכר, שכן הוא מוציא מרשותו לרשות הקדש, ומקח וממכר אסור ביום טוב. וזה נלמד מהפסוק בספר ישעיה, פרק נ"ח, פסוק י"ג, ממצוא חפצך ודבר דבר. באופן נוסף מפרש רש"י שהטעם שמקח וממכר אסור ביום טוב, גזירה שמא יבוא לכתוב שטרי מכר. אין להקשות שזו גזירה לגזירה, והרי אין גוזרים גזירה לגזירה, משום שהכל גזירה אחת היא. ועוד שנינו במשנה ולא מקביעין תרומות ומעשרות, לא מפרישים תרומות ומעשרות. שואלת הגמרא מה החידוש בכך שאין מפרישים תרומות ומעשרות פשיט, הפשוט הוא הדין הזה, למה הוא צריכה משנה להשמיעו? שהרי בהפרשה הוא מתקן את הטבל שיהיה מותר באכילה ודומה לתיקון כלי. תרץ את הגמרא תני רב יוסף, שנה רב יוסף לא נצריכה, לא הוא צריכה המשנה לומר זאת. אלא כדי להשמיעין שאפילו אם רוצה להפריש את התרומה ולתנה לכהן בו ביום אסור להפריש, היה מקום לומר שמותר להפריש באופן הזה, כיוון שאין הדבר ניכר שמתכוון לתקן את הטבל, שהרי האנשים אינם יודעים שהמפריש צריך לאכול את השיריים, את הפירות שנשארו מהטבל אחר הפרשת התרומות והמעשרות. הם רק רואים שהוא מוליך את התרומה לכהן ונראה שעושה כן משום שמחת יום טוב של הכהן הצריך לפירות. לכן המשנה הוא צריכה להשמיענו שגם באופן זה אסור להפריש תרומות ומעשרות ביום טוב. מבארת הגמרא שיש אופן שמותר להפריש תרומות ומעשרות ביום טוב. ואני מילי דברים אלו שאמרנו שאסור להפריש תרומות ומעשרות ביום טוב אינם אלא בפירד הטיבלי, בפירות שחל עליהם שם טבל כבר מאתמול מערב יום טוב. איסור טבל חל על הפירות בשעת גמר מלאכתם, ופירות שנגמרה מלאכתם בערב יום טוב חל עליהם איסור טבל בערב יום טוב, שהיה יכול לתקנם בערב יום טוב. אבל פירד הטיב להעידנה, אבל פירות שחל עליהם שם טבל עכשיו ביום טוב שלא יכול היה לתקנם בערב יום טוב, כגון ניסה שנילושה ביום טוב וצריך להפרוש ממנה חלה, צריך להפריש ממנה הפרשת חלה על השיסה בשיעור 43 ביצים וחומש ביצה, חייב להפריש ממנה חלה ולתיתה לכהן. הוא קושם שפירות שלא הופרשו מהם תרומות ומעשרות הם טבל ואסורים באכילה. כך עיסה שלא הופרשה ממנה חלה הרי היא טבל ואסורה באכילה. אז כאמור, פירות שחל עליהם שם טבל היום ביום טוב, שלא יכול היה לתקנם בערב יום טוב, וגם הפרשת חלה, מפרישינן ויאבינן לכהן, מותר להפריש את החלה ביום טוב ולתת אותה לכהן. מבארת הגמרא את לשון המשנה שאמרה משום רשות ואמרה משום מצווה. מקשה הגמרא והני משום רשות איקה משום שבות לקה? ודברים אלו ששנינו במשנה שהם משום רשות וכי אין בהם משום שבות, ועלו חכמים אסרו לעשותם ביום טוב, כמבואר מלשון המשנה כל שחייבין עליו, ומשמע שיש איסור בכולם, וכן קשה ואני משום מצווה איקה משום שבות לקה. וכן דברים אלו ששנינו במשנה שהם משום מצווה וכי אין בהם משום שבות, ועלו חכמים אסרו לעשותם ביום טוב, אם כן קשה, מדוע המשנה חילקה ביניהם ונקטה לשון שבות רק בדברים המנויים בתחילת המשנה, ואילו בדברים המנויים באמצע המשנה ובסוף המשנה לא נקטה המשנה לשון שבות? תרץ את הגמרא אמר רבי יצחק, אכן כל הדברים המנויים במשנה אסורים משום שבות. ומה שהזכירה המשנה בדברים שבאמצע המשנה ובסוף המשנה משום רשות ומשום מצווה, לא מבעיה כאמר. זה בדרך של אין צריך לומר, שלא רק את הראשונים שאין בהם לחלוכית של מצווה אסרו, אלא גם את האמצעים אסרו, אף על פי שיש בהם קצת מצווה, ואפילו את האחרונים אסרו, אף על פי שיש בהם מצווה גמורה. וכך בעצם אומרת המשנה, לא מבעיה שבות גרידתא דאסור, אל תאמר שרק הדברים המנויים בתחילת המשנה אסורים משום שיש בהם איסור שבות בלבד, ואין עם אווירה זו שמץ של מצווה, אלא אפילו הדברים המנויים באמצע המשנה שהם שבות דרשות, שעם איסור השבות יש בהם קצת מצווה, נמי אסור, גם הם אסורים. ולא מבעיה שבות דרשות דאסור, ואל תאמר שגם האמצעים המנויים במשנה אסורים משום שיש בהם רק קצת מצווה, אלא אפילו דברים המנויים בסוף המשנה שהם שבות דמצווה, שעם איסור השבות יש גם בהם מצווה גמורה, נמי אסור, גם הם אסורים. ועוד שנינו במשנה כל אלו הדברים ששנינו ביום טוב אמרו שאסורים, וקל וחומר שאסורים בשבת. ועוד כלל אמרה המשנה אין חילוק בין יום טוב לשבת לעניין שיהיה מותר לעשות ביום טוב מה שאסור לעשות בשבת, אלא לגבי מלאכה שלצורך אוכל נפש בלבד, שביום טוב מותר לעשותה ובשבת אסור לעשותה. מבארת הגמרא את דברי המשנה שכל הדברים שגזרו עליהם בשבת גזרו עליהם גם ביום טוב. שואלת הגמרא במשנה מבואר שכל הדברים שגזרו עליהם בשבת גזרו עליהם גם ביום טוב, הרמינו יש להקשות על כך סתירה מן המשנה, לאל בדף למד, היי עמוד ב' בשנינו, משילין פירות דרך ארובה ביום טוב, אבל לא בשבת. הרי שיש דברים שגזרו עליהם בשבת ולא גזרו עליהם ביום טוב. תרץ את הגמרא, אמר רב יוסף לא קשי, הרבי אליעזר והרבי יהושע. משנתנו שסוברת שכל דבר שגזרו עליו חכמים בשבת, גזרו עליו גם ביום טוב, אפילו במקום הפסד ממון. היא כדעת רבי אליעזר שמצינו שהוא מחמיר ביום טוב במקום הפסד ממון. והמשנה לאל שסוברת שהתירו להשיל פירות ביום טוב מפני הפסד ממון, זו דעת רבי יהושע שמצינו שהוא מקל ביום טוב במקום שיש הפסד ממון. ומביאה הגמרא, איכן מצינו לגבי הפסד ממון ביום טוב שרבי אליעזר מחמיר ורבי יהושע מעיקל. דתניא, שנינו בברייתא, מופיע במסכת שבת בדף קי"ז עמוד ב' וכן בדף קכ"ד, אותו ואת בנו, בהמה ובנה שאסור לשחוט את שניהם באותו יום, כמו שנאמר בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק כוח ושור עושה, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. ובמסכת חולין בדף פי ב' מבואר, שבין שחט קודם את האם ובין אם שחט קודם את בנה, אסור לשחוט את שניהם ביום אחד. שנפלו שניהם לבור ביום טוב, וכיוון שאינו יכול לשחוט את שניהם ביום טוב, אם יעלה את שניהם מן הבור, נמצא מטלטל ביום טוב שלא לצורך. נחלקו התנאים בדינם, רבי אליעזר אומר, מעלה את הראשון מן הבור על מנת לשוחתו ושוחתו, והשני עושה לו פרנסה במקומו, נותן לו מזונות בתוך הבור כדי שלא ימות. רבי יהושע אומר, מעלה את הראשון על מנת לשוחתו ואינו שוחתו, וחוזר ומערים. הוא אומר שהראשון שאלה מן הבור הוא כחוש, והוא רוצה את השני שבתוך הבור, שמה הוא יותר שמן ויותר יפה ממנו, ואותו הוא רוצה לשחוט לכבוד יום טוב. ואז מעלה גם את השני כדי לשוחתו, ואז רצה זה שוחט, רצה זה שוחט. אם רוצה יכול לשחוט את הראשון, ואם רוצה יכול לשחוט את השני. הרי שרבי אליעזר שלא יתיר לעלות אותו ואת בנו מפני הפסד ממון, מחמיר באיסורי יום טוב גם במקום הפסד ממון. ורבי יהושע שהתיר לעלות אותו ואת בנו מפני הפסד ממון, מעיקל באיסורי יום טוב במקום של הפסד ממון. מחלקת הגמרא בין העלאת בהמה מבור לבין השלת פירות מגג. אמר לאביי לרב יוסף רבו, ממאי מניין שכנו, שכשם שנחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע לגבי העלאת בהמה מבור, כך נחלקו לגבי השלת פירות מגג. דיל מה שמה עד כאן לא כאמר רבי אליעזר עתם שם לגבי אותו ואת בנו שנפלו לבור שאסור לעלות את השני, אלא די אפשר בפרנסה, משום שאפשר לתת מזונות לבהמה שנשארה בתוך הבור, ולכן אין הפסד ממון אם לא יעלה אותה מהבור ביום טוב. אבל אחד לא אפשר בפרנסה, אבל כאן לגבי השלת פירות מן הגג מפני הגשמים, שלא שייך להציל את הפירות מההפסד על ידי פרנסה, ייתכן שלא. שלא עשה רבי אליעזר להשיל את הפירות. אינמי, באופן נוסף יש לחלק בין העלאת בהמה מבור לבין השלת פירות מגג. עד כאן לא כאמר רבי יהושע אתם. לא אמר רבי יהושע שם לגבי אותו ואת בנו שנפלו לבור שמותר לעלות גם את השני מן הבור ביום טוב. אלא די אפשר לערומי, אפשר לערים, שלא יהיה ניכר שמתכוון להציל את ממונו, כי מי שרואה זאת יאמר שהראשון שאלה מן הבור הוא באמת כחוש, והשני שנמצא בתוך הבור יפה ממנו, ונראה שעושה כן לצורך אכילתו ביום טוב. אבל אחד לא אפשר להערומי, אבל כאן לגבי השלת פירות שאי אפשר להערים, שמשיל את הפירות כדי לאוכלם ביום טוב, שהרי הכל יודעים שלא יניחם בביתו ויוכלם, אלא לכי שיפסקו הגשמים, יעלה אותם שוב לגג, ועכשיו הוא משילם אל תוך הבית רק כדי להצילם מפני הגשמים. והרואים אותו שעושה כן, יבואו לזלזל באיסורי יום טוב, וייתכן שלא יתיר רבי יהושע להשיל את הפירות. מכוח הקושייה הזו של אביי, מתרץ את הגמרא באופן אחר, אלא אמר רב פאפא לא קשיא. הבית שמאי משנתנו שסוברת שכל דבר שגזרו עליו חכמים בשבת, גזרו עליו גם ביום טוב, וגם ביום טוב אסור להשיל פירות, הולכת כשיטת בית שמאי. הבית הלל והמשנה לאל שסוברת שהתירו להשיל פירות ביום טוב מפני הפסד ממון, כדעת בית הלל היא שנויה. לתנן, שנינו במשנה לאל בדף י"ב עמוד א', בית שמאי אומרים, אין מוציאין לא את הקטן ולא את הלולה ולא את ספר התורה מרשות היחיד לרשות הרבים, משום שהוצאה זו אינה לצורך אכילה ולא הותרה ביום טוב, אלא מלאכה שהיא לצורך אוכל נפש, ובית הלל מתירים להוציאם אף על פי שאינה הוצאה לצורך אוכל נפש. למה? כי מתוך שהותרה הוצאה לצורך אוכל נפש, הותרה גם הוצאה שלא לצורך. וביור העניין של מתוך הוא, מסביר המשנה ברורה בסימן תף קוף י"ח סעיף קטן א', שקיבלו חז"ל שמה שכתוב אחשר יאכל לכל נפש ולבדו יעשה לכם, הכוונה היא שאותן מלאכות שרגילות לעשותן לצורך אוכל נפש, התורה התירה אותן, אפילו אם כעת אין כוונתו לצורך אכילה. ולדעת בית שמאי שהוצאה שלא לצורך אסורה ביום טוב, גזרו גם על טלטול שלא לצורך, אפילו במקום של הפסד ממון. ולכן השלת פירות מן הגג ביום טוב אסורה. ולדעת בית הלל שהוצאה שלא לצורך מותרת, גם בטלטול שלא לצורך לא גזרו חכמים. מקשה הגמרא דילמה לוי, שמא אין לדמות הוצאה שלא לצורך להשלת פירות מן הגג, משום שיש לחלק. עד כאן לא קאמרי בית שמאי התם שיש לאסור, אלא דווקא ההוצאה על הוצאה שלא לצורך, אבל טלטול שלא לצורך לא. לא החמירו בית שמאי והתירו גם טלטול שלא לצורך יום טוב, כגון השלת פירות מן הגג. תרץ את הגמרא, עתו טלטול לאו צורך הוצאה הוא, וכי טלטול אינו לצורך הוצאה, כלומר, כל הוצאה מרשות לרשות תחילתה היא על ידי טלטול. וכל מה שגזרו על טלטול שלא לצורך יום טוב, אינו אלא משום הוצאה. וכיוון שבית שמאי סוברים שהוצאה שלא לצורך אסורה, הוא הדין שלדעתם יש לגזור גם על טלטול שלא לצורך, משום הוצאה שלא לצורך, שאם לא יגזרו ויזלזלו באיסור טלטול, יבואו לזלזל גם באיסור הוצאה. ומה שלא גזרו על טלטול כלים ואוכלים, הוא משום שהעם לא יוכלו לעמוד בגזרה הזו, שיש בה ביטול עונג שבת ושמחת יום טוב. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף למד וב, ובמסכת ביצה עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה הם ג' הדברים שבהם לא התירו להוריד פירות מהגג ביום טוב? שאלה שנייה, אם מותר לחסות ביום טוב לבינים המיועדות לבניין ובמה זה תלוי? שאלה שלישית, כשמחסה את הכברת, מה יעשה כדי שלא ייחשב לצידה? אליבא דרבי יהודה ואליבא דרבי שמעון? שאלה רביעית, האם עושים גרף של ראי לכתחילה? שאלה חמישית, מדוע אין רוכבין על גבי בהמה ביום טוב? שני טעמים? והשאלה האחרונה, מה זה חבית של שייטין? פירושיהם של רש"י והתוספות. אם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי למד בתשרי א' דראש חודש חשוון תשפ"ב. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף למד וב במסכת ביצה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום חמישי א' במחשוון תשפ"ב, ב' דראש חודש חשוון תשפ"ב, ונלמד את דף למד זין במסכת ביצה, ובסיום השיעור נתייצב מרחק שלושה דפים מסיום מסכת ביצה כולה. השתבח שמו הגדולה. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, הוראת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חילכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, חודש טוב ומבורך, וחורף מלא בריות גופה ונהור המעליה.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.